רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
מה קורה? קראתי לפני שבוע אצל עמית סגל שהממשלה הנוכחית עומדת להיות על בסיס של שני חברי כנסת לשר. זאת אומרת, אם למפלגה כלשהי יש 4 חברי כנסת, אז יש לה זכות למנות 2 שרים. אז אם אנחנו מניחים שהקואליציה היא 60-65 חברי כנסת, זאת אומרת שיהיה לנו מעל 30 שרים. עכשיו, את רוב השמאלנים, מה שמעניין בהרבה שרים, זה שחיתות, זה לשכות מבוזבזות, זה בזבוז של כסף, ואצלי דווקא ממש לא מעניין אותי שהתבזבזו כמה עשרות מיליוני שקלים, זה פינאץ בהשוואה לתמונה הרחבה של תקציב המדינה, ואם זה מה שדרוש בשביל לגרום לפוליטיקאים שלנו להיות יותר יציבים, יותר נאמנים לקואליציה, ופחות להפיל כל מיני הצעות חוק מטופשות, בגלל שהם עושים שרירים לראש הממשלה, אז זה מחיר שאני מוכן לשלם. אבל למה אני מקליט פרק על משהו שאני מוכן לשלם אותו, ועל משהו שאין לי שום התנגדות לגביו? אז זהו, שממשלה רחבה מאוד, עם הרבה מאוד שרים, לא מאפשרת לממשלה לתפקד, ואני אנסה לתאר את זה באמצעות כמה טיעונים מאוד מאוד ברורים. סתם תדמיינו ישיבה סביב שולחן עגול, עם 32-33 אנשים, בנוסף לראש ממשלה, יועמ"ש, מזכיר הממשלה וכו' וכו'. לא ניתן לקיים שום דיון משמעותי על עתידה של המדינה, על החלטות ועל דברים גורליים, בנוכחות של 35 אנשים שיש להם סיי ויש להם הצבעה בדיון. בני אדם נוטים במספרים גדולים להפוך להיות המון מוסת שמתנהג באופן שלוח רסן, או לחילופין, כמו כיתה שמקשיבה למורה ברוב קשב, ויש אפילו תיאור כלשהו בפדרליסט שאני מאוד אוהב על העניין הזה. זה מתוך הפדרליסט מספר 55. מן הדין לקבוע גבול מסוים לגודל המספר כדי למנוע בלבול והשתוללות של המון אדם. בכל האספות המחוקקות הגדולות מאוד, בכל הרכב שהוא, לעולם היצר מוציא את שרבית השלטון מידי התבונה. אפילו היה כל אזרח אתונאי סוקרטס, עדיין הייתה כל אספת מחוקקים אתונאית בחזקת אספסוף. מה אנחנו בעצם לומדים פה? שאפילו אם היינו רוצים להגדיל את הייצוגיות בישראל, הגדלת הכנסת היא לא הדבר הנכון. כי יש השפעות חברתיות של בני אדם אחד על השני. קבוצות גדולות נוהגות להתנהג כמו המון מוסת. קבוצות קטנות הן קבוצות שבהן ניתן לדון על דברים בצורה אינטליגנטית. ואני כמובן לא אוהב טיעונים שלא קשורים לניסיון המצטבר של בני אדם, אז אני אנסה לתת לכם דוגמאות מגופים לכוונות רווח. גופים לכוונות רווח, עד כמה שהם רוצים להצטייר כמגוונות, עם שחורים ועם לבנים ועם, אני לא יודע, גיוון כזה או אחר בתוכם, רוצות להשיג רווח, והם לא יכולות בשם הגיוון לעשות דירקטוריון של 72 חברים, כדי שכל הגוונים של החברה האמריקאית יהיו חברים באותו דירקטוריון. וממשלה מאוד דומה לדירקטוריון במובן הזה. שימו לב, בבנק הפועלים ובבנק לאומי, מספר הדירקטורים הוא 10 דירקטורים, זה הכל. בנק אוף אמריקה, שזה אחד הבנקים הכי גדולים בעולם, 15 דירקטורים, וזהו, ולא יותר. למה? כי קשה מאוד לנהל ישיבות עם יותר מדי אנשים. חלק מהאנשים לא יכולים להגיע לפעמים, וחלק מהאנשים מגיעים אבל לא משתתפים, ואז מדי פעם הם רוצים להרגיש חלק הזה משתתפים בכוח ועושים את הדיון, ומעכבים אותו והופכים אותו לפחות ענייני. בקיצור, אם אנחנו רוצים ממשלה שמתפקדת, אנחנו צריכים ממשלה שיש בה מעט שרים, ושאפשר לנהל בדיונים. לא סתם, יש את הקבינט המדיני-ביטחוני שהוא ועדה שהממשלה ממנה בשביל לדון בענייני ביטחון, והיא ועדה שמונה מעט חברים, כדי שבאמת יהיה אפשר לקבל שם החלטות, גם בדלתיים סגורות כמובן, ובצורה מאוד שקולה, אבל גם עם מעט אנשים באופן שכל אחד יכול לדבר, להשתתף, לפעמים גם להתווכח, וזה לא איזשהו מורה שהוא ראש הממשלה שמנהל את הדיון הזה ביד רמה ולא מאפשר לאף אחד לדבר, כי ב-30 איש פשוט אי אפשר לנהל דיון אינטליגנטי. שלא נדבר על זה שהפוליטיקאים שלנו הם אנשים שהם קצת יותר עודפי כבוד מהפורומים שאתם מכירים בחברה, בעסק, במשרד שבו אתם עובדים. ככה שזה הרבה הרבה יותר קשה. דבר נוסף, הממשלה שלנו יש לה אחריות קולקטיבית. כל שר הוא לא אחראי על המשרד שלו בלבד, אלא הממשלה אחראית על כל אחד מהמשרדים באופן קולקטיבי, ואני מצטט מתוך חוק יסוד הממשלה. הממשלה אחראית בפני הכנסת אחריות משותפת. שר אחראי בפני ראש הממשלה לתפקידים שעליהם ממונה השר. הממשלה שלנו אמורה לשאת באחריות קולקטיבית, ולא ניתן לשאת באחריות קולקטיבית, אם כל שר מייצג את המשרד שלו, ומה שנקרא אחריו המבול. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בדיונים על תקציב. הוא רוצה תקציב והוא רוצה תקציב, ואז הם רבים ביניהם לאן התקציב ילך. כשברור לכל אחד מהם, שלפעמים רפורמה כזאת או רפורמה אחרת, שדורשת קיצוץ תקציבי, עדיף שהרפורמה הזאת לא תפגע בכל המשרדים באופן רוחבי, אלא היא תפגע רק במשרד אחד או במשרד שני, ולא באופן עיוור כקיצוץ תקציבי. אבל מה לעשות? כל שר רוצה להראות שהוא עשה ופעל והקים ויזם בגבולות המשרד שלו, ולכן הוא לא רוצה לוותר על התקציב, כי תקציב בעצם זה מראה שהוא הגדיל את הפעילות. מאוד קשה למדוד את התפוקות של הממשלה. מה שמאוד קל למדוד זה את התשומות שלה. כמה בעצם תקציב הלך למשרד התרבות וכמה תקציב הלך למשרד החינוך. אם בתקופתו של שר מסוים התקציב של משרד החינוך ירד, אז הוא שר שנכשל, לפחות בעיני הציבור. ושר, כמו כל פוליטיקאי מיומן, לא רוצה להיכשל, לפחות לא בעיני הציבור. אבל יש עוד טיעון מאוד מאוד חשוב. ופה אני רוצה לגעת במאמרו של תומר מוסקוביץ' בכתב עת השילוח, שנקרא פתרון הדירקטוריון מבנה חדש לממשלה. ובמאמר מוסקוביץ' טוען את הדבר הבא. שבאופן כללי צריך לוותר על המבנה הזה שבו יש לנו המון 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 שרים, וכל שר אחראי על משרדו בלבד ודואג רק לאינטרסים של המשרד שלו, וככה אנחנו מגיעים לתקציב מנופח, לחוסר יעילות, למאבקי כוח, וכדאי שהממשלה שלנו תפעל כמו דירקטוריון, שהממשלה תנהל את כל אחד מהמשרדים, הממשלה תמנה מנכ"לים לכל משרד, שהמנכ"לים האלה הם יהיו אנשים שינהלו את המשרד בפועל והם לא יהיו פוליטיקאים, והממשלה תקבל החלטות ממש כמו דירקטוריון. אני אצטט רגע, ראש הממשלה וכל השרים יהיו כפי המצב הנוכחי חברי כנסת מטעם המפלגות הקואליציה. הממשלה על כל שריה תשב בבניין אחד שבו ימוקמו כל לשכות השרים. הממשלה תפעל באמצעות שתי ועדות שרים עיקריות, האחת לענייני ביטחון והשנייה קבינט חברתי כלכלי. לצדן של ועדות השרים יפעלו גופי עזר מקצועיים כמו המועצה או המטה לביטחון לאומי והמועצה הלאומית לכלכלה. כן יוקמו ויפעלו ועדות שרים לחקיקה, לסמלים ולטקסים וכיוצא באלה. אף זאת כפי הנהוג היום. הממשלה תקבע תוך מסע ומתן את המדיניות של כל אחד ואחד ממשרדי הממשלה, כמו גם את תקציבו המאושר ואת עיקרי תוכנית העבודה שלו, ותפקח על פעילותו של המשרד, בדומה לפיקוח המתקיים בכנסת על פעילות הממשלה, אך בעצימות גבוהה יותר. ועכשיו בואו תשימו לב לדבר הזה. אם יהיו לנו מעל 30 שרים כפי שהיו לנו בממשלה הקודמת, מלבד שאנחנו לא צריכים 30 שרים, כי באמת הקואליציה היא כל כך גדולה, 65 אנשים בקואליציה וקואליציה מאוד הומוגנית, שאנחנו לא צריכים לשחד כל חבר כנסת סורר. גם יהיו כמה אנשים שיהיו בברוגז, זה עדיין לא כזה נורא. ואפשר מאוד לצמצם. אבל מה הבעיה? כשאתה לוקח איזשהו משרד ממשלתי אחד, נגיד נקרא לו משרד הרווחה, ואתה מפצל אותו לשלושה משרדים, משרד לשירותים חברתיים, ומשרד הרווחה, ומשרד לפיתוח הגליל והנגב, ומשרד פה ומשרד לשם, בשביל לקבוע ישיבה פשוטה לגבי נושא פשוט, אתה צריך אישור של 4 מנכלים, אתה צריך חדר ישיבות, אתה צריך נציגות מכל אחד מהמשרדים, וכל התיאום וכל הדבר הזה לוקח המון זמן והמון מאמץ. אם כל תחומי הסמכות שמתמודדים איתם ושמתעסקים איתם ואחראים עליהם במשרד הרווחה היו בבניין אחד של משרד הרווחה, היה מאוד מאוד קל לקבוע ישיבה. מנכ"ל המשרד שולח מייל, אומר לאנשים, יש לכם ישיבה ביום שלישי בבוקר, תבואו, וזהו, ישיבה מתקיימת. ואז אין אינטרסים פוליטיים של ההוא מהמשרד הזה הוא תחת שס, והוא מהמשרד הזה הוא תחת אגודה, והוא מהמשרד הזה הוא בכלל תחת הציונות הדתית, ובדיוק הם רבו, ובדיוק משבר, יש משבר קואליציוני. גם ככה העבודה הממשלתית מורכבת ומסובכת, וכשאתה לוקח סמכות ומפצל אותה לכמה סמכויות, אתה פשוט מסרבל את העניינים. שימו לב, עיקרון הפרדת הרשויות של מונטסקיה מסבך בכוונה את עבודת הממשלה, אבל במקום לסבך אותו ולעצור באיזושהי נקודה של שלוש רשויות ומסרבלים את עבודת הממשלה בתוכה פנימה, במקום שהיא תעבוד באופן חלק ועם מעט משרדים, שכל אחד מהמשרדים אחראי על תחום אחר ופועל בצורה אינטגרלית בתוכו, אנחנו מבצעים פשוט מעשה שלא יאפשר לממשלה לתפקד. אמנם כל השרים וחברי הכנסת יהיו מרוצים ויקבלו את השוחד הפוליטי שלהם, אבל הממשלה לא תוכל לקדם כמעט שום רפורמה, כי כל רפורמה תהיה חייבת את האישור גם של רודף הכבוד ההוא וגם של רודף הכבוד האחר, וזה דבר שפשוט עלול לסרבל ולתקוע את עבודת הממשלה, מעבר לבזבוז הכספי שהוא כמובן לא משמעותי אל מול תקציב המדינה הכולל. היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות גם בווידאו וגם באודיו, והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.